ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף סמך ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. נזכיר, בשיעור הקודם בדף סמך ז' עמוד ב' ראינו מחלוקת תנאים בברייתא בין רבי מאיר ורבי שמעון בעניין נותן טעם לפגם. לפי רבי מאיר אפילו מאכל איסור שנותן טעם לפגם בתערובת של איסור ואתר, הכל אסור. רבי שמעון אומר רק אם האיסור נותן טעם לשבח אוסרים את התערובת, אבל אם האיסור נותן טעם לפגם מותר. אז בקיצור, מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון בנושא נותן טעם לפגם. כעת, 4 שורות מראש העמוד, אנחנו נראה מחלוקת המוראים בין אולה ורבי יוחנן, ובשוליים, תחת הכותרת נושא / מבנה, אנחנו מבליטים בעמוד את שמותיהם של אולה. יש מחלוקת אולה ורבי יוחנן, פוגם מעיקרה, מה סובר רבי מאיר? אולה בדעה דברי הכל כולל רבי מאיר שזה מותר. רבי יוחנן אומר שזו מחלוקת, מחלוקת בין רבי מאיר ורבי שמעון. הגמרא אמר אולה מחלוקת בין רבי מאיר ורבי שמעון, שראינו שלפי רבי מאיר נותן טעם לפגם בכל זאת, למרות שהוא נותן טעם פגם הוא אוסר את התערובת, ורבי שמעון שאומר לא, שנותן טעם פגם מותר. המחלוקת שלהם זה שהשביח ולבסוף פגם, כשנפל האיסור לתוך התערובת דווקא היה אז טעם טוב, אבל אחר כך התקלקל ונהיה טעם לפגם. אבל פגם מעיקרה דברי הכל מותר. רבי מאיר שהחמיר, לא החמיר במקרה שהאיסור נתן טעם לפגם על ההתחלה, בהתחלת התערובת, בהתחלת התערבותו בתערובת. היטיבי רב חגה לעולה, יין שנפל לתוך עדשים וחומץ שנפל לתוך גריסין אסור. כמובן אנחנו מדברים על יין אסור, או חומץ שאסור, התערובת אסור, ורבי שמעון מתיר, והאחה דפגם מעיקרה הוא פליגי. דהיינו, יין בתוך העדשים זה טעם לוואי, לא טעם טוב, ובכל זאת התנא קמא אוסר. רואים דלא כאולה, אולה אמר שפגם מעיקרה דברי הכל מותר. אמר אולה, אולה מגן על עצמו, חגה, מתכוון לרב חגה שהוא הקשה עליי, לא מידע ידע מי כאמרי רבנת יופתר כמוטיב. הוא מוכיח אותו, אומר, הוא לא מבין מה נאמר במקור, והוא מעיז להקשות עליי. כלומר הוא לא מבין אפילו המקור שממנו הוא מקשה עליי. אחה במה יסקין על המקור, שיש פה מחלוקת תנאים, תנקם אמור רבי שמעון, כגון שנפל לתוך גריסין צוננים והרתיחן. החומץ שהוא הדוגמה השני, החומץ נפל לתוך גריסין צוננים ואחר כך הוא הרתיח אותם, נעשה כמי ששביח ולבסוף פגם ואסור. זה הסיבה שהתנא קמא אוסר. אבל בפוגם מעיקרה דברי הכל יהיה מותר. ורבי יוחנן אמר בפוגם מעיקרה מחלוקת. בזה הוא חולק על אולה. פוגם מעיקרה למרות שעל ההתחלה נותן טעם לפגם, בכל זאת רבי מאיר אוסר. מה אומר רבי יוחנן במקרה השני? איבאי לו, בפוגם מעיקרה מחלוקת, אבל השביח ולבסוף פגם דברי הכל אסור. כי יש כאן סברה להחמיר יותר, כי היה שלב שהאיסור נתן טעם לשבח, ודברי הכל כולל רבי שמעון הוא עושה, או דילמה, בין בזו, בין בזו מחלוקת. או כמו שרבי שמעון הוא מקיל בפוגם מעיקרה, הוא יקיל גם כן בישביח ובסוף פגם תקו. אז מה שיטת רבי יוחנן, מהו שיטת רבי יוחנן במקרה של ישביח ובסוף פגם, זה נשאר ללא מענה. אמר רב אמרם, אפשר איתה לעד רבי יוחנן, הייתכן שקיים שיטה כזאת של רבי יוחנן שאומר שיש מחלוקת בפוגם מעיקרה ולא תניא לה במתניתין, ואין מקור תנאי שמשקף אותו, נפק דק ואשכח. אז הוא יצא, חקר ומצא דתנן. אנחנו נביא מקור, ולפני שנתקדם בגמרא נתייחס לסימונים. יש כאן משולשים, ובצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת מפנה ניסיונות להוכיח רבי יוחנן, להוכיח את דבריו למקור תנאי. ואנחנו נשתמש בפס כפול להדגיש את הביטוי הכה דפגם מעיקרה. מה רבי יוחנן אמר לפני כן? הוא אמר פוגם מעיקרה מחלוקת. אז אנחנו מנסים להביא מקור להוכיח שקיים מחלוקת תנאים במקרה כזה. אבל בכל שלב הגמרא תדחה. אז אנחנו גם כן בואו נציין ש אנחנו ממשיכים עם הסימונים האלו, המשולשים והפס כפול, ממשיך על עמוד ב'. טוב, אז נראה, דתנן, שעור של חולין שנפל לתוך העיסה, הסברנו בשיעור הקודם, שעור הוא מה שדומה בפעולה לשמרים שלנו היום, שהם גורמים לכך שהעיסה מתנפחת. שעור בעצם הוא עריסה שמאוד חמוצה וגורמת, כמו המילה חמץ, גורמת להחמצת העריסה, ובכך היא מתנפחת. אז שעור של חולין שנפל לתוך העריסה ויש בו כדי להחמיץ, והחמיצה, כלומר קרוי, עשה את הפעולה הרצויה הנדרשת, ואחר כך נפל שעור של תרומה או שעור של כלי הכרם. אלו הם דוגמאות של שעור של איסור, ויש בו כדי להחמיץ, אסור. עכשיו בואו נתבונן, ברגע שהאיסור נפל הוא פגם, כי השעור כבר הוחמצה לרמה הדרושה, מעבר לכך הוא לא טוב. אז כש השעור התנפחה על ידי השעור של חולין מספיק, ואחר כך נופל עוד שעור, דהיינו שעור של איסור, כמו של תרומה שאסור לזרים או כלי הכרם שאסור לכולם, וגם בזה יש כוח להחמיץ. אם הוא היה נופל ראשון, היה גם כן מספיק כוח להחמיץ את העריסה. תנקם אומר שהתערובת אסור, ורבי שמעון מתיר. למה הוא מתיר? טוב, קודם כל הוא פוגם את העיסה, זה מחמיץ אותו יותר מדי. והאחה אומרת הגמרא, דפגם מעיקרה הוא, ברגע שהאיסור, התרומה או הכלכים, סור שלהם נפל, כבר הוחמצה. אז הנפילה שלה לתוך העיסה היא פוגמת על ההתחלה, על התחלת הופעתה בעיסה, היא פוגמת. או פליגי. ויש כאן מחלוקת תנאים. זה כמו רבי יוחנן, וגם אפשר לציין שזה גם לא כאולה, כי אולה אמר שהמחלוקת הוא רק בשביל לעשות פגם, אבל פגם עיקר דברי הכל מותר. אין פה דברי הכל מותר, תנא קמא אוסר. הגמרא דוחה, זו לא דוגמה לפגם עיקרה, ונסביר. אמר רבי זירא, שאני עיסה, המציאות הזאת של שעור שנופלת לעיסה, שונה. הועיל ראויה לחמיה, העין במילה הזו לחמיה מתחלפת עם הצדי, כמו להחמיץ. היא ראויה לחמיה בה כמה עיסות אחרות. מה קרה פה? יצרתי עוד שעור. אז לכן, והוא דבר שימושי, דבר אפילו רצוי. ולכן, הוא אינו דוגמה בכלל לפוגם מעיקרה. תאשמה, עוד ניסיון. אנחנו שוב פעם מנסים להביא מקור שתאר פוגם מעיקרה, ובכל זאת יש מחלוקת תנאים, וזה יסייע, זה יוכיח את דבריו של רבי יוחנן. שעור של תרומה ושל חולין שנפלו לתוך העיסה, בזה כדי להחמיץ ובזה כדי להחמיץ וחימצו, אסור. יש שוב פעם דוגמה עם שעור, ויש בדוגמה הזאת גם שעור של איסור. שניהם נופלים ביחד לתוך עיסה, אפשר להגיד פשוט יותר מדי שעור. רבי שמעון מתיר. נפל של תרומה תחילה. זה דוגמה שיש השבחה מראש, ואחר כך נפל של חולין, דברי הכל אסור. זה השביח, זה דוגמה של השביח ולבסוף פגם. זה מעניין, רק אני אומר במאמר מוסגר, זה מעניין שהגמרא למעלה שאלה מה שיטת, מה אומר רבי יוחנן בדוגמה של השביח ובסוף פגם. האפשרות הראשונה, א' במבנה של הגמרא, א' או דילמה ב' למעלה, זה כמו א', כי יש כאן דוגמה של השביח, האיסור, התרומה, הסור של תרומה השביח את העיסה בהתחלה, אחר כך נהיה פגם. וכאן כתוב דברי הכל אסור. תמשיך במקור. נפש של חולין, כוונה תחילה, סור של חולין, ואחר כך נפש של תרומה, וכאן זה דוגמה, זאת דוגמה של פוגם מעיקרה, או של כלי הכרם, אסור, ורבי שמעון מתיר. וההכה, דפגם מעיקרה הוא פליגי. וחיתי מה, אולי תגידו, אז זה החינמי, ואנחנו ממשיכים בעמוד ב' כדרבי זירא, שהדוגמה של חימוץ יתר הוא אינו דוגמה טובה של פוגם מעיקרה, כי הוא שימושי, כמו שאמרנו מקודם, בתחייתו של רבי זירא. אגב, יש לנו כוכבית שמחזיר אותנו לעמוד א' מול השואה שבו מופיע רבי זירא. אז לכן אין כאן דוגמה של פגם מעיקרה, תשמע מסיפה. אז נראה מה כתוב בסיפה. היין שנפל לתוך עדשים וחומץ שנפל לתוך גריסים אסור, ורבי שמעון מתיר. אחי נמי דפגם מעיקרה ופליגי. וחיתימה אחי נמי כדשני לי אולה לרבי חגה, אפשר להגיד אותו דחייה שראינו מקודם, אולי תנסו להגיד אותו דחייה כמו שראינו אולה מגיב לרבי חגה בדוגמות האלו, כשישביח לבסוף פגם. זאת אומרת שהחומץ נפל לתוך גריסים צוננים ואחר כך הרתיח אותם, הוא אומר פליגי כשישביח לבסוף פגם. אבל אם אתה רוצה להעמיד את הדוגמה הזאת לא כדוגמת פגם מעיקרה, אלא כדוגמת השביח ולבסוף פגם, אבל אין מחלוקת במקרה כזה שרבי שמעון יתיר והקטני, אנחנו התעכבנו על זה מקודם. בעמוד א' תמצאו את השורה, שתי שורות מהסוף עם שני הכוכבים, ומה תראו שם? והקטני נפל של תרומה תחילה, השעור של תרומה שנפל מראש, זה דוגמה שהשביח, ואחר כך נפל של חולין, הוא בסוף פגם. דברי הכל אסור. מה זה דברי הכל? כולל רבי שמעון. אז אתה לא יכול להגיד שדוגמה של השביח בסוף פגם הוא, זה הפירוש, החומץ שנפל לתוך הגיסין ובזה יש מחלוקת, כי בהשביח בסוף פגם דברי הכל אוסרים. אלא לאו, שמע מינה, בפגם מעיקרה מחלוקת. שמע מינה. זה מה שרואים מהדוגמה שבסיפה, שהחומץ נפל לתוך גריסים רותחים. ובזה תנא קמא אוסר ורבי שמעון מתיר. שוב פעם, דוגמה של פגם מעיקרה, ויש בזה מחלוקת, וזה כמו רבי יוחנן ואפשר שוב פעם לציין שזה לא כמו אולה. אולה היה יותר מכיר בנקודה הזאת, כי אולה טען שבפגם מעיקרה דברי הכל מתירים, וכאן רואים פגם מעיקרה הוא נושא שיש בו מחלוקת. כעת הגמרא תתייחס למקורות שראינו ושסימנו אותם במשולשים. הגמרא קורא להם בשמות רישה, מציאתה וסיפה. לציין מראש על פי רשי שרישה מתייחס למקרה שנפלו איסור ואתר כאחת. אנחנו ראינו את זה במשולש השני בעמוד א'. המציאתה מתייחס למקרה שנפל של תרומה תחילה. גם זה ראינו שש שורות מסוף עמוד א'. סיפה מתייחס למקרה של יין שנפל לתוך עדשים. הגמרא, הני תלתה בבי דקתני למה לי? מה אני אמור ללמוד, איזו חידושים אני אמור ללמוד מהשלושה בבות שציינו עכשיו? בשלמה בבה דסיפה, המקרה של יין לתוך עדשים, כמה שמלן בפוגם מעיקרה מחלוקת. ובזה רבי מאיר אוסר, רבי שמעון מתיר. מציאת הנמי, המקרה של המציאת שנפל של תרומה תחילה, שסור של תרומה תחילה, השפיח ובסוף פגם, דברי הכל אסור. זה החידוש שנלמד מאותו קטע שאנחנו מכנים פה מציאתה, נפל של תרומה תחילה, ששוב פעם זו דוגמה שהשביח ולבסוף פגם, כולם עושים כולל רבי שמעון שהוא המקל, אבל לא בזה. אלא רשע למה לי, המקרה של רשע, שוב פעם המקרה של איסור ואתר נפלו ביחד. מה כאן עומק השאלה? אשתה ומה סיפה דלא כמשבח כלל? אסרי רבנן, הרבנן הם מחמירים במקרה כזה, רישא דקה משבח מבעיה. כלומר פשוט שהרבנן יאסרו. רשי אומר רשא דתרומה אשבחי בעדי שאור דחולין ברשא, ועדר פגמה טרוויו מבעיה. אז שוב פעם, אם רואים שהרבנן אוסרים במקרה שלא היה השבחה בכלל, הרישה שיש השבחה כמו שרשי תיאר, פשוט שהרבנן יסרו. אמר הבאי רישה לרבי שמעון יצטריך. אנחנו צריכים את הדוגמה הזאת של הרישה לראות את, שפה רבי שמעון מתיר. והכי כאמרי לרבנן לרבי שמעון. וככה היה הדו שיח בין שתי השיטות. עיסה זו ראויה להחמיץ בשתי שעות. מי גרם לה שתחמיץ בשעה? אילו, אם היה רק כמות אחת של שעור, היה לוקח שעתיים להחמצה. עכשיו שנפלו שניהם כמות של שעור, של אתר שמספקת, עם כמות של איסור שגם כן הייתה לבד מספקת, מה קרה? זה זירז את ההחמצה. אז מי גרם לה שתחמיץ בשעה אחת? איסור, נוכחות האיסור. ובתפיסת הרבנן, זה דוגמה של השביח לו בסוף פגם, שאתה רבי שמעון מודה שאסור. וכאילו, למה אתה חולק? ורבי שמעון, רבי שמעון מסביר, זה לא דוגמה של השביח לו בסוף פגם שאני מודה שאסור. כשהשביחו, שניהם השביחו. כלומר, לא האיסור לבד השביח. נכון, אם האיסור לבד השביח, ובסוף, בתוספת אתר נהיה פגום, נכון, אני אוסר, אבל זה לא מה שקרה פה, ששעור של חולים ושל תרומה נפלו ביחד, שניהם השביחו. כשפגמו, שניהם פגמו. שורת הגמרא, לרבי שמעון, להצטרף אתר ואיסור בעדי, עדדי וליצר. רשי כותב, וליצר משום משביח ולבסוף פגם, דמודי רבי שמעון בא. למה הוא לא אומר שהם מצטרפים יחד, להיות נגיד בעייתיים, ובכך שוב פעם יהיה דוגמה של משביח ולבסוף פגם? רבי שמעון לטעמי, זה שאנחנו לא אומרים כך שהאתר מצטרף לאיסור ונחשיב את הכל כאיסור, זה משקף את רבי שמעון לשיטתו. תאמר, אפילו איסור ואיסור נמי לא מצטרפי, דתנן. העולה וכילי הקרם מצטרפים, רבי שמעון אומר אין מצטרפים. קודם כל הבלטנו מה שחשוב באופן מיידי, שלפי רבי שמעון גם שני איסורים לא מצטרפים. נסביר קצת יותר המקור שקראנו עכשיו. אנחנו יודעים שעורלה היא מתבטלת לא כמו שאר איסורים, אלא אם כן יש 200 של אתר נגד אחד של איסור של עורלה. וכמו כן בכלי הכרם, אם יש 200 כנגד הכלי הכרם, אז רק אז הוא יתבטל. מה קורה עם עורלה, כן, נגיד שתי פירות, אחד של עורלה ואחד של כלי הכרם? כל אחד בנפרד לא הוא נגיד הוא פחות מאחד מ-200, אבל ביחד העורלה וכלי הכרם ביחד הם מהווים שיעור שגדול מאחד מ-200. כלומר, הם נפלו, שניהם נפלו ביחד לכמות של חולין, שהוא, החולין הוא פחות מ-200 פעם שני הפירות האלו. לפי התנא קמא, אז יש כאן פחות מ-200 שיכולים לבטל אותם, הם מצטרפים והתערובת תהיה אסורה. לפי רבי שמעון אין צירוף, ואז מסתכלים על העולה בפני עצמה ויש יותר מ-200 חולין, או וגם מסתכלים על כלי הקרן בפני עצמה ושוב פעם יש יותר מ-200 מול הכלי הקרן הזה. נכון, בצירוף יש פחות מכפול 200, אבל מה לעשות, רבי שמעון אומר אין מצטרפים, אז ודאי אם שני איסורים לא מצטרפים, איסור והתר לא יצטרפו, ולכן המקרה של שעור של חולין ושל תרומה שנפלו ביחד לא נוכל להסתכל עליהם כיחידה אחת, ואז יהיה יחידה אחת של השפחה ולבסוף פגם. עכשיו עוברים לנושא, תת נושא נקרא לזה חדש, תוך המסגרת הכללי של נותן טעם לפגם. בצד כתבנו בקיצור הנושא עכבר בשיכר. ההוא עכברה דנפל לחביתה דשיכרה, ומטבע הדברים העכבר הפיץ טעם לתוך הבירה. עשרי רב לאו שיכרה, רב עשר את השיכר. כעת אנחנו נמשיך עם מבנה צורות הרי געש בשני כיוונים, אז זה יהיה מעקב. הצורה עם החלק הצער למעלה נהווה שאלה והפוך תשובה, וזה ימשיך לאורך העמוד. אמרו הרבנן קמי דרב ששת. הרבנן אמרו את השיטה של רב בנוכחות רב ששת, ושאלו נימה כסבר נתן טעם לפגם עשו, האם נסיק מפה שרב הוא בדעה, מאחר שהוא אסר את השיכר שבו היה טעם עכבר, ואנחנו יוצאים מהנחה שזה טעם לוואי, טעם לפגם, ובכל זאת רב אוסר, אז האם רב בדעה שנותן טעם לפגם עשו? אמר לו רב ששת, בעלמה סבר רב נותן טעם לפגם מותר, ואחה בעניין העכבר חידוש הוא, אין להביא ראיה מהתחום הזה או מהדוגמה הזו לשאר מקרים של תערובות. כאן יש לנו חידוש, תה מימס מייס ובדילי אינשי מיני. העכבר הוא דבר מאוס, אנשים מטבעם נבדלים מאחברים, ואפילו אחי עשרי רחמנה, ואפילו אחי התורה אוסרת אכילת אחברים. כלומר, האם היה צורך לתורה לאסור דבר שבלאו אחי אנשים לא יעשו? אז אנחנו אומרים לכאורה לא היה צורך, למה התורה כתבה את זה בכל זאת? היא כותבת את זה כדי שיהיה לנו, נקרא לזה, חידוש. וגם אולי רק במאמר מוסגר, היופי או החסד שיש במצוות כאלו, שאדם יקבל שכר אפילו על דבר שהוא בלאו הכי לא היה מתאמץ לקיים. אז התורה בזה שהיא אוסרת דבר שבלאו הכי לא היינו אוכלים, הוא נקרא חידוש. הלכך נותן טעם לפגם נמי אסור. כאן בעכבר הטעם של אותו דבר הוא אסור, אבל שוב פעם, רק נגיד, רק בעכבר, לא בשאר דוגמאות של איסור שנותן טעם לפגם דוגמאות רבות ראינו כבר בעבר, יין לתוך עדשים, חומץ לתוך גריסים וכדומה. עמולי רבנן לרב ששת, אלא מעטה. אם אתה כבר אומר שהאחבר מסמל תחום של חידוש, אנחנו נעבור לתחום אחר בתוך, עם הדוגמה של האחבר, לא תחום קשות מזון, אלא תחום של תומה. אנחנו יודעים שיש תומה, תומת שרצים. התורה מלמדת פרשת תומת שרצים. וההלכה היא ששרץ שהוא יבש, הוא התייבש לגמרי, הוא לא מתאמה. אבל אם אתה אומר שאחבר הוא חידוש, שואל את הגמרא, אלא מעט, או את הרבנן, שואל את רב ששת, אלא מעט לתמי, לך ויבש, למה תנז, למה במשנה מופיע, מתאמין לחים ואין מתאמין יבשין. אז זו היא מין התקפה על הסברו של רב ששת שאחבר הוא חידוש, ובכך רב ששת הסביר את רב. רב ששת עונה, ולתמך, לשיטתכם שאתם מקשים מתומה, שכבת זרע, תתאמה לך ויבש. עכשיו, שכבת זרע, אנחנו יכולים להגיד בוודאות, הוא דבר מאוס. ובכל זאת, אנחנו רואים שהוא מתאמה רק לך לא יבש. אז אבל לשיטתכם שאתם מקשים מהתחום של תומה, שכבת זרע תתאמה לך ויבש, עלה מתנן מתאמין לחין ואין מתאמין יבשין, אלא מי אית לך למימר, הטעם שהוא לא מתאמה יבש זה בגלל שיש גזירת הכתוב, שכבת זרע אמר רחמנה ברויה להזריעה, מה שראוי להולדה, ואם הוא יבש הוא לא ראוי לכך כבר. החנמי, גם באחבר רואים גזירת הכתוב, במותם, מילה שמופיעה בתורה, אמר רחמנה, תעין מותם, כמו שהוא בשעת מיטה, שהאחבר מת, הוא עדיין לך, רק עכשיו שבת חיים. אבל בעניין נותן טעם לפגם, שוב פעם רב ששת אומר זה חידוש, ולכן דווקא הוא עושה אסור, אבל שאר נותן טעם לפגם מותר. מתקיף לרב סימי מן הרדעה, הוא מתקיף הנחה של רב ששת שראינו למעלה, וממייס יש לנו פה חיצים שמחזירים אותנו לשורה למעלה שבו רב ששת אמר את זה. האם זה באמת מאוס? והלא עולה על שולחן מלאכים, מגישים את זה כמנת מזון למלאכים גויים, דבר מכובד. לא היו מגישים על שולחן מלאכים דבר מאוס. ועכשיו ניתן אולי להוסיף לעומק הקושיה הזאת, אם הוא לא מאוס ובכל זאת רב אסר את האחבר בשחרה, זה הופך להיות סימן שרב סובר שנותן שבאופן כללי נותן טעם לפגם אסור. אנחנו שוב פעם יוצאים מהנחה שהאימצות אכבר בשחר, זה אומנם מגישים אכבר כמנה חשובה למלאכים, אבל לא בתערובת שחר. אז אנחנו לא, לפי הקושיה הזאת של רב סימי, אנחנו לא מדברים על דבר שיש בו איזו חידוש, דבר לא מאוס. בתוך השחר הוא נותן טעם לפגם, ורב אסר, הסימן שבאופן כללי נותן טעם לפגם אסור. זו היה, זו קושיית רב סימי מהרדה. אמר, אמר רב סימי מנהרדה, לא קשיה. רק אפשר לציין שזה קצת חריג שרב סימי מנהרדה הוא זה שמקשה והוא ממשיך לענות על שאלתו, אז יכול להיות ויש מובא בהערות בגמרות אחרות שאולי אין לגרוס את המילים רב סימי מנהרדה, אלא מספיק לכתוב אמר לא קשיה. בכל אופן, הגמרא עונה אמר רב סימי מנהרדה לא קשיה, מה שליעל רב ששת טען שהאחבר הוא מאוס, ופה אתה אומר הוא עולה על שולחן מלאכים, לא קשיה אבדברה הבדמטה. יש סוגים שונים של אחברים, יש אחבר שנמצא בשדות הוא לא מאוס, ויש את האחבר שנמצא בערים בדמטה והוא כן מאוס. כעת אתם רואים עוד צורת הרגש. אנחנו בחרנו לסמן אותו בצורה קצת שונה, כי אני לא חושב שזה שמוכל להגדיר את זה כהתקפה ישירות על דבריו של רב ששת, אבל כן, זו שיטה שחולקת על רב ששת. אמר רבה, אם חיטה נותן טעם לפגם מותר, ואחברה בשחרה לא ידענה מהי טעמה דרב. קודם כל הוא קובע שנותן טעם לפגם מותר, בזה הוא דומה לרב ששת שאמר על רב שבאופן כללי נותן טעם לפגם מותר, אבל בקשר לאחבר בשחר, רב אומר אני לא יודע הטעם של רב, ובזה הוא כבר, זה שונה מרב ששת. רב ששת טען שההסבר של האיסור של רב זה בגלל שהאחבר הוא בתחום החידוש. רב אומר אני לא יודע למה רב עשה, אי משום דקוס עבר נותן טעם לפגם אסור ולת הלכת הקוותי, ובכך בצד הזה רואים שרב שונה לגמרי מרב ששת, כי האם השיטה של רב הוא מבוסס על כך שרב עצמו סובר שנותן טעם לפגם אסור? מה רב ששת אמר? רב ששת אמר שלפי רב באופן כלי נותן טעם לפגם מותר. זה צד אחד של, של, של הסבר של רבה בדבריו של רב, אם משום דקסבה נותן טעם לפגם מותר, ואח ברה בשפרה אשבוכי משבח, והטעם שמפיץ האחבר בשחר דווקא טעם טוב. ולא, ושוב פעם נזכיר, זה לא כמו רב ששת בהסברו של רב, ולא משום שאחבר בשחר הוא בעצם נותן טעם לפגם, אבל מאחר שהוא חידוש אז יש מקום לאסור. זו הייתה טענתו של רב ששת. רבה לא מקבל את זה, אלא שיכול להיות שאחבר בשחר הוא דווקא משביח את הטעם. שואל לגמר איבא אלהו, אנחנו ממשיכים לדף סמך ת' עמוד א', נפל לגו חלמי אחבר, במקום תערובת אחבר עם בירה, כאן הוא נופל לתוך חומץ. תוספות איבא אלהו, נפל לגו חלה, ואם תאמר מהי שנה משאר איסורים כמו בשיחה, מה מיוחד פה שהוא שואל על נפילת אחבר לחומץ, ויש לומר משום דה חלה חזק
מאוד. ואגב, חופי נותן טעם לשבח, כמו גבי חיטית. עוד דלמה, רק נחזור על הצד הראשון. נכון שבדרך כלל האכבר בשיחה, אולי בעוד משקעות, הוא נותן טעם לפגם. אבל צד א' של השאלה פה הוא שאולי התערובת הזאת היא מיוחדת, שבגלל חריפות החומץ הוא הופך את הטעם של העכבר דווקא לטעם לשבח. או דלמה, מעט הוא שבח השרץ נגד המשקה, ואם כן אין לנו לאסור כל כך. ולכך היה שואל מה יהיה ממנו. פשוט נחזור לגמרא. שאלה הייתה עכבר שנפל לתוך חומץ, מה הדין? אמר לי רב הלל רב אשי, הווה עובדה ברב כהנא ואסר רב כהנא. היה מעשה כזה ורב כהנא אסר את החומץ. אמר לי רב אשי אומר, אני מכיר את המעשה שאתה מצטט, ההוא אמרתותי אמרתת. שם העכבר הייתה חתוכה לחתיכות דקיקות, והחשש שם שבשתיית החומץ הוא גם יבלע חלקים של עכבר בעין. אז זה הסיבה לאסור, לא בגלל טעם. רבינה סבר לשעורי במאה ואחד. רבינה היה לו דעה או הווה אמינה לומר שרק אם יש 101 פעם העכבר בכמות החומץ, רק אז נתיר. כאילו בניגוד לשאר איסורים שאנחנו משערים ומבטלים ב-60 פעם היתר, כאן נצטרך 101 פעם היתר. אמר רבינה טען, לא גרע מתרומה, זה לא פחות בחומרה מ תרומה, דתנן תרומה עולה באחד מאה. יש תקדים שאנחנו מחייבים 101 פעם אתר מול האיסור במקרה של תרומה, אז גם כאן נחייב 101 פעם בחומץ מול האחבר. אמר לי רב תחליף הבר גיזה לרבינה, דלמה כתבלין של תרומה בכדירה אדמי זה לא בטיל תמיו. אם כבר, אם אתה רוצה להזכיר תרומה, אולי נתייחס לעכבר כתבלין של תרומה. תבלין הרי הוא מפיץ טעם חזק, לכן שמים מעט תבלינים בקדרות עם כמויות רבות מאוד של אתר, יותר מהאיסור. בכל זאת האיסור משפיע, כי מרגישים את הטעם של האיסור. אז אולי יש להתייחס לעכבר כתבלין של תרומה, ונגיד בסופו של דבר שלא יתבטר בכלל. רב חי שיער בחלה בחמשין. רב שמואל ברייד רביקה שיער בשיחרה בשיטין. רב חי מתייחס דווקא לשאלה שלנו, עכבר בחלה בחומץ צריך רק 50. ורשי מסביר, הוא מנמק, כיוון דחומץ תעמו קשה לא באי שיטין לבטולי, דאפילו בחמשין לא יאיב באי תעמה. החריפות והחוזק של החומץ הוא כל כך שלא נרגיש טעם של העכבר אפילו אם יש רק 50 נגד העכבר, ולא 60 שהוא השיעור הסטנדרטי שנדרש כדי לבטל איסור. במקרה אחר, רב שמואל ברייד רב איקה בתערובת העכבר בשיחר אומר בשיטין 60 פעם שיחר מול העכבר הטעם בטל. דלכתא אידי ואידי בשיטין, וכן כל איסורים שבתורה. הגמרא פוסקת אין מקום לחלק בין חומץ לשיחר, שניהם צריכים 60, ואין הכולה של רב החי, צריכים 60 פעם האתר כדי לבטל את העכבר, והצורך ל-60 הוא נכון לכל איסורים שבתורה, רשי כותב, אחי גרזין, וכן כל איסור שבתורה בשישים, וכן על החרובחת בישראל, דמין בשינו מינו, בשישים. בצד יש גרסה שאומרת, אבל מין במינו, במשהו. חוץ מחמץ, זה אפילו בשינו מינו, הוא אוסר במשהו, והסיבה לכך שבחמץ גוזרים תערובת של מין בשינו מינו, עושים במשהו, עטו מקרה של מין במינו. ידוע שבהלכות פסח וההתייחסות של ההלכה לתערובת חמץ הם הרי יותר מחמירים משאר איסורים. אבל לא כאן הסוגיה לדון בענייני חמץ, אבל רק להכיר שהשיעור המפורסם של 60 הוא נמצא פה, הוא בעצם פסק הגמרא שתערובות של מין בשינו מינו צריכים 60 פעם האתר לבטל את האיסור, ואנחנו לא אומרים את זה באופן מוחלט, כי יש מקרים יוצאי דופן. היינו כבר תערובת תרומה, תערובת כלי הכרם, תערובת עולה, וגם דברים חריפים כמו תבלינים. אבל חוץ מהדברים האלו, שאר תערובת איסור לאתר צריכים 60 פעם האתר כדי לבטל את האיסור. עד כאן שיעורנו להיום.